שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', במאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, עמוד 107. ניתן לשלוח שאלות לאתר קבלה לעם קאב.co.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, עמוד כרך א', עמוד 107, מאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. בזוהר רבי יהודה פתח ואמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל השם. וזה לשונו שם באסולם, הנה שלא יתפלל אדם אלא סמוך לקיר, ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שכתוב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. ויש להבין מה זה קיר שצריכים להתפלל סמוך לקיר. וכמו כן, מה זו חציצה, שאומר שאסור להיות דבר שחוצץ. מפרש הזוהר שם ובסולם, קיר זה הוא אדון כל הארץ, וזהו השכינה. ולפי זה יש לפרש מה שאומר שצריכים להתפלל סמוך לקיר, היינו סמוך להשכינה. אולם עוד לא ידוע מהו שיעור של הסמוך לקיר. אז הוא מפרש שלא יהיה דבר חוצץ בינו להקיר. לכן יש לפרש את עניין חציצה כמו בטבילה ובנטילת ידיים, וכמו בארבע מינים שקושרין את הלולב, הדסים והערבות עם עלה של לולב, מפני שהוא מאותו מין. נמצא שעניין חציצה בינו לבין הקיר הוא כמו שהשכינה היא המשפיעה להתחתונים, כן האדם צריך לראות לסלק את כוח הקבלה, ושכל חשקו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע להשם. אז נקרא זה קירוב וסמוך לקיר. אך קודם כל עלינו לדעת ומחובתנו להשתדל ולהבין באפס מה, כפי קט שכלנו, על מה אנו צריכים להתפלל. היינו, על איזה חיסרון אנו צריכים להחשיב ולומר שזהו עיקר מה שחסר לנו. ואם נוכל למלא את החיסרון הזה, כבר לא יחסר לנו שום דבר. הנה ידוע שעיקר התפילה על שכינתה בגלותה. אבל גם זה צריך פירוש. ובהרבה מקומות כתוב שעיקר מה שאנו צריכים להתפלל הוא לעוקמה שכינתה מאפרה. ויש על זה הרבה פירושים, ומה שאנו יכולים קצת להבין היא מלכות שמיים. וזהו מה שהאדם מקבל על עצמו, שאין לו שום דבר בעולם שזה יהיה תכליתו, רק לשמש את המלך שלו על מנת לקבל פרס. שעל ידי זה הוא יזכה לדבקות השם, ותהיה לו אז היכולת להנות להמלך. על דרך מה הוא רחום, אף אתה רחום. ויהיה מוכשר אז לקיים את מחשבת הבריאה, שהיא בבחינת להיטיב לנבראיו. אולם בחינה הנקראת להשפיע נחת רוח להבורא יתברך, אינה לוקחת מקום אצל הנבראים, בו בזמן שהם נולדו עם רצון לקבל. ובעבור זה אין בכלל מושג של להשפיע מובן להם. וזה דומה לדבר המונח באפר, ואין איש שם על לב שכדאי להרים אותו. וזה נקרא שכינתה באפרה. וזהו כמו שכתוב, אזכרה אלוקים והמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. ועיר, פירושו כמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט. הוא מפרש אבן עזרא וזה לשונו, המפורשים הקדמונים אמרו כי זה על דרך משל עיר קטנה גופו של אדם ואנשים במעט בעלי כוח התולדות משרתי הנפש. לכן גם כאן צריכים לפרש עיר אלוקים, היינו בזמן שהגוף רוצה שישכון בתוכו אלוקים בגוף הזה, אז כל האיברים מתנגדים לזה. ועבודה זה להשפיע, היינו לעבוד לשם שמיים, עבודה זו היא בתכלית השפלות. ויש בעבודה זו טעם של אפר. וכמו שכתוב בקללת הנחש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. שפירושו שכל מה שיוכל יהיה לו טעם אפר. כמו כן כאן, בזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלשם שמיים, ואינו רואה מה שיצמח מזה, איזה טובת הנאה לאהבה עצמית, אז העבודה הזו היא בשפלות. וכל מה שהוא עושה, הוא מרגיש בעבודה זו טעם אפר. וזה נקרא עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. זאת אומרת, אם יש חציצה בינו לבין השכינה, היינו אם עבודתו בנויה על בסיס של אהבה עצמית, הוא חושב על עצמו שהוא ברום של מעלות השלמות. מה שאין כן, כשהוא רוצה להעביר את החציצה שיש בינו לבין הקיר, אלא רוצה שהעבודה שלו תהיה על בסיס דה להשפיע, אז הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בשאול תחתיה. כי לא רואה בעבודה זו שיהיה לו מה לקבל עבור הרצון לקבל שלו, אז כל האיברים מתנגדים לעבודה זו. ועכשיו נבין על מה אנו צריכים להתפלל. כי עיקר התפילה צריכה להיות על מה שהשכינה היא באפרה. זאת אומרת שהעבודה בשביל להשפיע על השם היא עבודה שפלה ובזויה. ואנו מבקשים מהשם שהוא יאיר עינינו ולהסיר את החושך המרחף לעינינו. ועל זה אנו מבקשים, כמו שכתוב, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. כידוע שהשכינה הקדושה נקראת ענייה ודלה, כמו שכתוב בזוהר, והיא מונחת באפר, מאשפות ירים אביון. הכוונה על אלו שרוצים להידבק בה, והם מרגישים שהם נמצאים בשפלות, שאינם רואים שום מציאות שיוכלו לצאת מן הבוץ הזה. אז הם מבקשים להשם שהוא ירים אותם. ובמקום שהעבודה שהגוף מסכים שהיא על בסיס של רצון לקבל, שמבחינת להשפיע אין להם שום מושג, אז עבודתם היא בבחינת גאות, שמתגאים בזה שהם עובדי השם, ואחרים הם בתכלית השפלות, שהם רואים תמיד החסרונות של אחרים. מה שאין כן אלו שהולכים בדרך האמת, היינו שרוצים להגיע לבחינת להשפיע, הם בחינת שפלים, משום שהם רואים שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אם כן, אין הם רואים אצלם שום מעלה יתרה, יותר מעל אחרים. ואלו אנשים נקראים שפלים, משום שהם רוצים להתחבר לבחינת השפעה, שהיא בחינת שפלות. וזהו טעם נוסף שנקראים שפלים. אז הם יכולים לומר מה שכתוב, רם השם גדול ונורא, משפיל גאים עדי ארץ, ומגביה שפלים עדי מרום. שאז הם אומרים, מה שהיה מקודם בשפלות הוא עכשיו רם ונישא גדול ונורא, וזה שמרגישים עכשיו מה שהיה מקודם בחינת עבודה באהבה עצמית, שהיא בחינת גאות, שהיו מרגישים בחינת גאווה בעבודה כזאת, נעשה עכשיו בחינת שפלות, כי הם מתביישים לעבוד בשביל אהבה עצמית. אבל מי נתן להם הכוח הזה שירגישו כך? הלא, הקדוש ברוך הוא נתן להם. לכן האדם אומר אז, משפיל גאים עדי ארץ. והעבודה דלהשפיע, שהייתה מקודם בשפלות, נעשית עכשיו אצלו עבודה דלהשפיע ברום המעלות. ומי עשה לו זאת? רק הקדוש ברוך הוא. אז האדם אומר, הוא מגביה שפלים עדי מרום. ועניין שכינתה בגלותה, הכוונה שהאדם צריך להרגיש שהיא בגלותה, שפירושו הוא, היות שהאדם נקרא עולם קטן, שהוא כלול מ-70 אומות, ובחינת ישראל שבו היא בגלות, היינו שהעם ישראל שבו משועבד לאומות העולם שבו, ואין להם לעשות שום דבר לטובתם, אלא רק עבור אומות העולם. שם ישראל נקרא בחינת ישר כל, שהוא רוצה להשפיע להבורא, והם רוצים לעבוד בעל מנת לקבל, שזה נקרא אומות העולם. ולפי זה יש לפרש ישראל שגלו, היינו, אם ישראל נמצאים בגלות, שאינם יכולים לעשות שום דבר לבחינת ישר כל, שכינה עמהם, שגם היא בגלות, כאילו אינה יכולה לשלוט עליהם, כי כביכול שהם שולטים עליה. וזהו שאמר דוד המלך, לא לנו השם, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך, על עמיתך, למה יאמרו הגויים, איה נא אלוקיהם, ואלוקנו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. ולפי הנעל, יש לפרש שאנו מבקשים להשם שיעזור לנו לצאת מהגלות. שזה שאומרים, לא לנו, הכוונה על הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, שאנו רוצים שהמחשבות והרצונות והמעשים לא יהיו עבור הרצון לקבל שלנו. שזה נקרא שכל החשיבות היא לאומות העולם. אלא, לשמך תן כבוד, שלא תהיה שכינתה בגלותה, ושתהיה בבחינת אפר, אלא שיהיה מגולה הכבוד שמיים, שזה נקרא שיתגדל ויתקדש שמי רבה. וזה עניין, למה יאמרו הגויים, היינו אומות העולם שבתוך אדם, שהם נקראים גויים. ומה הם אומרים? איה נא אלוקיהם. היינו שהם מתנגדים לאמונת ישראל, שעבודתם היא במוחה וליבה, שכל עבודתם של גויים היא בתוך הדעת. אבל אלוקינו בשמיים, היינו שדווקא למעלה מהדעת, הנקרא שמיים, שהוא למעלה משכלנו. ולמה עשה השם שהעבודה שלנו תהיה למעלה מהדעת? אין אנו אומרים שאינו יכול לעשות אחרת, אלא כל אשר חפץ עשה. והוא הבין שעל ידי עבודה למעלה מהדעת, היא דרך יותר צלחה להגיע להמטרה, שנוכל לקבל את הטוב והעונג, ויחד עם זה יישארו בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. ויש לפרש על חסדך, על עמיתך, שאנו מתפללים להשם, כי לשמך תן כבוד. על חסדך, הכוונה שמידת החסד ישפיע לנו, שיהיה לנו הכוח ללכת במידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה, שבזה שיהיה לנו השתוות הצורה. אז נוכל אחר כך לקבל את הטוב והעונג, שזה נקרא מידת האמת, כמו שמפורש בתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו, לכן נקרא גילוי השגחתו בשם ואמת. כי הוא אמיתיות הרצון שלו יתברך. באים רק לגלות אמיתיות הזו שבהשגחתו, שהוא להיטיב לנבריו. ולפיכך נקרא תיקון הזה בזרנפין בשם ואמת. וזה הפירוש על אמיתך.
שאלות. כן.
האם אתה יכול להרחיב בבקשה על השלבים שצריך לעבור כדי להסיר את המחיצה?
אז שאנחנו נמצאים מול הבורא, מרגישים מחיצה, הפרעה, הסתרה. ההסתרה הזאת, במה היא עוזרת לנו? בהתחלה אני רואה את העולם הזה, ואת עצמי, ואני לא משייך את זה לבורא. שהבורא מייצב אותי במוח וליבה, עם כל מיני הנתונים שיש בי. וגם כן הבורא לא מייצב את העולם שסביבי. אלה העולם, ככה, כמנהגו נוהג. אחר כך, לאט לאט, אני מתחיל לשמוע שהעבודה שלי, אם אני רוצה להגיע לאמת, זה להשתדל לראות בכל דבר מקור. זה אין עוד מלבדו. ואז בכל רגע שאני תופס את עצמי, שאני מסתכל על מה שאני חושב או מה שאני מרגיש, שזה מיוצב על ידי הבורא. משתלשל מלמעלה בי ואני נפעל. שזה הכל כמו במחשב. כן, מאיפה יש לו? מה שיש לו? מהמתכנת, כן, שמסדר בו כל הנתונים ותוכנה וכל מה שקורה, אז ודאי שזה מגיע מאותו המקור. אז לפי מאמץ שלי, להשתדל להיות דרך הפרעות, להיות מחובר עם המקור, לפי זה אני רואה את העבודה שלי. כן? וגם כן בעולם החיצון, שכל מה שקורה בו, אני רואה בזה יד השם שאין עוד מלבדו, וכך אני משתדל כאילו להסיר את כל אלו ההפרעות פנימיות שלי וחיצוניות, ולראות אחריהם רק כוח אחד, סיבה אחת, כוח עליון. זה מצד אחד. מצד השני, כשאני מגיע לזה ואוחז כביכול בבורא, שממש מרגיש שאני מחובר עליו. זאת אומרת, אני כאילו מסיר את כל ההפרעות שבינינו, שלא יהיה מחיצה ביני לבין הבורא. אני צריך עכשיו לדאוג, אז על ידי מה אני אגדיל את האחיזה שלי בו, דביקות בינינו. ואז שוב אני מתחיל להצטער. איפה הם ההפרעות? אני צריך אותם. כי אם לא הם, אז איך אני בניגוד אליהם אוחז בבורא? זאת אומרת, הם הופכים להיות המסייעים לי לאחוז בו. זה כבר, כמו שאנחנו לומדים, שיש זמן שאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, ואחר כך אנחנו עובדים עם הרצון לקבל. זאת אומרת, להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע. שאני צריך את האביות הזאת, שבלעדיו אני לא יוכל להידבק בו. לכן, הקיר הזה, הוא הופך להיות בשבילי ממש שאני יכול להתקלל בו, וגם כן דווקא על ידי כל צורות האביות שמתגלים בי, וכך אני מגיע לדביקות השלמה. פחות או יותר. בסדר? שאלות? נו, נתחיל מהקצה.
רב, אני, כאילו, זה מוזר לי, כי או שיש בורא או שאין בורא, זה, ולאורך כל המאמר זה כאילו, יש בורא, אין בורא.
אתה קובע.
אז, אבל למה זה חומק? כאילו, איך יכול להיות שמשהו כמו אגו ורצונות, ולא יודע, כדורגל, whatever, אז כאילו, זה מעלים את הבורא. איך זה יכול להיות? כי זה בורא, זה או שיש או שאין.
למה?
אם אני קובע שיש בורא, אז הוא שולט בהכל. אז הוא הכל, אז...
מה זאת אומרת שולט? אתה קובע, הוא שולט או לא?
זה בגלל שאני במשוואה? אז כאילו, בגלל שאני מייחס לעצמי?
ניתן לך הזדמנות לקבוע. אתה רוצה שבחיים שלך יהיה כוח עליון? סיבה עליונה לכל מה שקורה לך או לא? לפי האגו שלך, האגו לא רוצה. הוא רוצה להיות אני אמלוך. ואז אין בורא. אם אתה רוצה באמת להגיע לאמת, אז אתה מתחיל לעבוד על זה. מה לעבוד? לעבוד נגד האגו שלך שהוא מסתיר לך את הבורא, שהוא משקר לך, כן? ואתה רוצה לדעת את האמת.
בסוף המאמר הוא כאילו מציין מעל הדעת. זה מצב אחר או שזה מצב שאני משייך הכל לבורא פשוט?
למעלה מהדעת זה למעלה מכל ההפרעות. פשוט מאוד. זה לאט לאט תגלה מה זה. זה מילים מאוד מאוד לא מובנות. זה לוקח כמה זמן עד שזה מתגלה.
אני רק שואל אם זה הכל דרגות של שיוך לבורא או שזה משהו שהוא...
אין יותר חוץ מזה. אם אדם לא משתדל לשייך את הכל לבורא, הוא לא נמצא בכלל בתלם. נו, תן לך עוד שם.
עכשיו זמן, נו, אני ככה מרגיש, שיש הפרעה תמידית כזאת. זה כל הזמן אנחנו, נו, אני מחפש איפה בורא, נו, איך להיות מעל הפרעה, כן? ולחפש את הבורא.
ואחר כך... או מעל הפרעה, או דרך הפרעה.
או דרך הפרעה,
כן.
ואחר כך, אם אני סובל, איפה הפרעה מחפש, זה יש זמן בלי הפרעה? נו, בלי הפרעות, אם יש זמן שאני סובל...
שיש זמן בלי הפרעות, זה לא טוב. אז אתה מתחיל לחפש הפרעות, כי אין לך על ידי מה לייחס בבורא.
אבל יש זמן כזה.
האביות אתה צריך כדי לאחוז בו. איפה אתה מגלה אותו? כמו שאנחנו לומדים מהתעס, מפתיחה. אתה צריך אביות כדי לאחוז בבורא. איפה הוא מתגלה? הוא מתגלה באביות שאתה עושה, שאתה מסדר את האביות, הצמצום, מסך, אור חוזר, ובתוך האביות אתה מגלה אותו. שם זה הפגישה שלך. פגישה שלך עם הבורא בתוך הפרצוף, ממש בתוך הרצון, שאתה מתקן אותו לכניסה של הבורא בו.
אבל יש זמן כזה?
ודאי שכן.
אם אפשר ככה לשאול, עכשיו עבודה יותר פשוטה, אם אנחנו מתוך הפרעה או מעל הפרעה מחפשים?
עבודה יותר פשוטה. כן, נו, מהר.
רב, אם יש כל כך הרבה מגוון של הפרעות, יש גם בלב, בשכל, מבחינה חיצונית.
לא אכפת לאיזה הפרעות, העיקר שהן בפריעות או עוזרות לאחוז בבורא.
אז זה בדיוק השאלה, למה כל כך המגוון הזה?
זה תלוי באדם. לאחד מפריע כדורגל, לשני מפריע אוכל, מין, משפחה, לשלישי עוד משהו, כבוד, מושכלות, כל אחד ואחד בהפרעות משלו, או במגוון ההפרעות. זה תלוי משורש נשמה. דרך זה מרגישים.
תודה.
כן. נו.
מה ההבדל בין בחירה חופשית, בין שני דברים זהים, לבין חוסר הפרעה בפעולה של האדם?
לא הבנתי. מה ההבדל בין מה למה?
בין בחירה חופשית, שאדם נמצא בבחירה חופשית מול שני דברים זהים, לבין עבודה בחוסר הפרעה מוחלט.
בחוסר הפרעה מוחלט, איזה יש לך עבודה?
אנחנו אמרנו
אפילו, עכשיו... אפילו אין לך הפרעה בזה שאין לך הפרעה, אז איך אתה... אז אתה כלום?
יש ש... 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 אתה... עכשיו אמרת ש...
תחשוב. כן.
למה אפשר... למה אדם לא יכול לקבוע שהכל מהבורא? אם הוא לא מחובר לקבוצה, לחברים.
דרך מה הוא יקבע? הוא יכול לקבוע, אבל לאחוז בזה, לבנות את, לבנות את הכלי שבו הוא מחזיק בזה במשך כל הזמן, אי אפשר. כי הוא ייפול כל פעם לרצון לקבל שלו, כמו לבית הסוהר, ורק האחיזה בקבוצה. יכולה לעזור לו להיות למעלה מהבית האסירים.
למה? אם הוא נופל לרצון לקבל, הוא יכול להגיד הבורא הפיל אותי, ושוב הוא שוב דבוק.
התקשרויות לבורא וניתוקים מהבורא, זה אדם יכול ועובר בדרך אישית, אינדיבידואלית. אבל לעבוד עם הקשר עם הבורא, לאחוז בו, להביא את כל מיני כלים, מכשירים, אמצעים, כדי להיות ממש אחוז בבורא, דבוק בבורא, בכל הכלים, זה הוא צריך, הכלי הזה זה קבוצה. זה הקבוצה. מה זאת אומרת? איך אני יכול לחוס בבורא אם בורא זה מתגלה בתוך הסירייה? זה, מה שאתה מתאר לבורא, את הבורא מחוץ על הסירייה, זה בינתיים. זה עבודה בהתחלה, זה בהתחלה ככה, ככה אדם, אבל אחר כך אין. אחר כך אתה מתחיל לראות שאותו בשר, אותו עובי שבו אתה נמצא עמו, זה רק אחר כך אפילו לא סיריה, סיריה הופכת להיות לעם, הופכת להיות לעולם, לכל המציאות, שכל זה זה הכלי שלך. זה יבוא. עוד, כן.
לכאורה יש שתי גישות סותרות, אחת שאומרת אני צריך הפרעות בשביל להידבק, השנייה, נגיד עניין הגבלה, יש את המאמר הזה, עניין הגבלה שלא לרצות שום גדלות, אלא...
בתחילת הדרך אדם הולך להשיג, להשפיע על מנת להשפיע, להיות בחסדים, להיות למעלה מכל ההפרעות, ולצמצם את עצמו, ופשוט להיות נקי מהכל, העיקר להיות דבוק בבורא, בזה הוא מגיע על פני כל ההפרעות סך הכל לנקודה, לנקודת הדבקות בו, ואחר כך הוא צריך את ההפרעות שהם יהיו כבשר, כאובי, כשטח, מקום, שבו הוא מייצב דבקות שלו בבורא. כן.
אבל האדם לא מייחל להפרעות, הוא מייחל, גם בשלב מאוחר יותר, הוא מייחל לזה שיקרה לו, שיהיה לו הפרעות ויהיה לו על מה להתפק?
מזמין אפילו אותם דרגות האביות, שיכול על צמצום, מסך או חוזר, לשייך אותם אליו, ובזה לקבוע דביקות שלו בבורא. אלה איך עושים?
איך הוא יכול? אם הוא רוצה להידבק, אז מה?
אז איך לדבק? אם לא על ידי האביות?
אז כאילו, איפה העניין הגבלה? איפה
מה נקרא, מה זה נקרא פרצוף? זה רצון לקבל? שיש לו מסך, והוא עושה חשבון, ובכמה שהוא יכול להשתמש באביות שלו, זה הוא. וכמה שהאביות יש לו יותר גדולה, כל הגדול בחברו יצרו יותר גדול ממנו. כן?
אז איך אפשר לדעת איפה אני נמצא, איפה...
אז שיהיה לך אביות ושאתה תעבוד עמו, אז אתה תדע איפה אתה נמצא. כי בחסדים אין לך דרגות כל כך איפה אתה נמצא. ישנם, אבל כולם הם למעלה מהאביות. מלכות עולה לבינה, ואחר כך יורדת מבינה לחבר אביות לעבודה שלה. זהו? כן, נוטי. תרוץ.
תוספת הפרעות היא תוספת בשר, וזה קצת מורגש ומובן, שזה מחזק דווקא את הקשר עם הבורא.
כן.
אבל מה שחסר לי זה, מה זה להשפיע? קיבלתי בשר, קיבלתי תוספת אביות.
זה שאתה על פני כל ההפרעות אומר על הבורא שאתה מקור כל החיים שלי, זה נקרא שאתה משפיע לו נחת רוח.
נגיד קיבלתי הפרעה מחיצונית, נגיד חבר שקורא לו משהו וכאילו אני רוצה שיהיה לו טוב, או איזושהי הפרעה שהיא מבחינתי הפרעה שעל גבי אני צריך לעלות מעל זה כדי להידבק עוד יותר לבורא. להגיד הוא טוב ומטיב, זה הגיע ממנו. אבל שום דבר כאילו לא קורה, אתה רוצה שיקרה משהו, אתה רוצה שאותו חבר נגיד שקשה לו, או שיהיה לך כוח השפעה.
לא, אין לך.
או ששם או לא לגע.
אין לך עניין בזה. אתה לא שייך, אתה שייך רק לקבוע את הדביקות. כל היתר זה לא שייך אליך. העבודה שלך רק על פני כל ההפרעות, שאתה עד כמה שצריך משייך אותם אליך, שהם כלפיך מכוונות, אתה בזה קובע את המציאות הבורא, כי אין לבדו וטוב ומיטיב, ובזה סיימת.
עד סוף הדרך
צריך... אתה לא צריך לדרוש כל מיני שינויים לפי השכל שלך, לפי רגש שלך, שכך זה יקרה עכשיו ככה, ויקרה עכשיו ככה. איך זה? איזה מין דביקות זאת?
אני מסכים, אני מסכים. הבורא יודע מה הוא עושה, אין לי ראייה כללית של המערכת, אבל יש מין
הרגשה כזאת. לא, ברגע שאתה מגיע לדביקות, אין לך שאלות כאלה.
כן, כן, אוקיי.
כן, תן לי...
רב, רציתי לשאול מצב כזה, עכשיו זרקו אותי מהבית, ואני צריך לדבק לבורא דרך העשירייה.
תבוא אליי.
זהו. אז אני, איך אני עושה את הפעולה הזאת? אני עכשיו מוטרד בבעיה הזאת, ואיך אני, איך אתה אומר שזה דרך העשירייה להגיע לבורא מתוך זה? לטפל בזה דרך העשירייה?
אז בלי העשירייה.
אבל לא. איך?
אבל רגע, זה ברור לך שזה בורא עשה לך?
ברור לי, כי אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
אה, כי אנחנו מדברים. אז תשתדל, תשתדל להיות, תשתדל להתעמק בזה. ושאתה תופס את המחשבה הזאת, שזה הבורא עשה לי, ושום דבר אחר, והוא מנהל את כל המציאות, ושם מי שזרק אותך שם, הגברת שלך, כן?
עדיין לא.
יש לך גם כלב שמעתי בבית, לא?
לא, לא.
לא, אז תהייתי בסדר. לא, אולי אור לא רוצה לראות אותך. אז בקיצור, אתה כל הזמן נמצא בהרגשה שיש לך עסק עם הבורא בלבד. ואז אתה מסתכל על כל מה שמתרחש, איך אתה מתחיל לראות את המציאות, מה קורה עם אותם הגורמים, מה קורה עם הבורא, אבל כל הזמן זה כדי לחזק קשר עמו. עד כדי כך, עד שאתה מודה לו על מה שהוא עושה. כי כל זה נעשה אך ורק בכוונה להביא אותך לדביקות. אין שום סיבה אחרת לאף פעולה שמתרחשת בכל המציאות, בכל העולם עם כל אחד. רק לקרף עוד קצת ועוד קצת כל אחד לדביקות. כן.
את התרגיל הזה הבנתי, אבל איך אני מעביר את זה דרך העשירייה?
זה אחר כך, תעזוב. זה עוד לא... אם תאחוז בנקודה הזאת, וכבר תהיה רגיל לזה, תתחיל להשתדל לראות את זה דרך יחס של חיילים וחברים.
אז אם אני מתרגל...
אתה לא צריך לדבר איתם על זה. כי אז כל אחד שיתחיל לדבר על מה שהיה להפרעות שיש לו, לא. אלא רק לעבוד על החיבור. איך להצמיד את עצמנו יותר.
אז עכשיו אתה אמרת לפני כמה דקות שאני, כל בורא שאני רואה אותו לבד, זה בעצם לא לעניין, זה משהו כאילו שלי, זה לא קשור...
וזה תמיד בהתחלה. ואחר כך אתה צריך לחבר את זה לעשירייה. זה המצב שלנו בינתיים כזה, שמה שאני עושה, אני עושה כביכול בקף אישי עם הבורא.
אז בינתיים...
אבל שאני רוצה לפתח אליו פנייה, אז אני חייב את הסביבה, כי אחרת פנייה שלי לא תגיע אליו.
אז בשלב התרגיל הזה, אני בעצם לא באמת בקשר אמיתי עם הבורא, זה רק איזשהו תרגיל כרגע, עד שאני אגיע למצב הזה, לאיזשהו מצב שאתה מתאר לי.
טוב. זהו. כן, לאט.
אז הוא כותב בסוף מאמר שמתחילה אדם צריך להגיע לתכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא, ואז בתוך זה הוא מגלה אמיתיות של הבורא, את תכונת האמת. מזה שאדם משייך הכל לבורא, וזה שהוא הגיע לתכונת ההשפעה, להשתוות הצורה, זה דברים שונים.
זה דברים שונים. אני חייב בכוח, בכוח לקבוע שאין עוד מלבדו. מה זה נקרא בכוח לקבוע שאין עוד מלבדו? שאלה. בבקשה.
מתחילים מהמקום הכי רחוק מהלב, החיצון. להזכיר לעצמי ולחברים שככה גילו הגדולים, שכל מה שקורה זה אין עוד מלבדו.
ואני ממש רוצה להאמין בזה, דרך הסביבה, הסירייה, המקום הכי קרוב אליי, שהם נותנים לי את ההרגשה הזאת.
כן, וביחס הזה כלפי החברים, אני רוצה לראות שמאחוריהם נמצא בורא ככה, בכוח.
אני מנסה לקבוע, ואני מגלה שיש לי התנגדות, שהבורא לא נותן לי. ואז אני פונה לחברה ומנסה בשביל החברה לבקש שהבורא ייתן לי כוח לייחס הכל אליו.
לשחק את זה לפני שאתה מאמין בזה, להגיד את זה, להגיד את זה לחברים, לשכנע את הסירייה, אפילו אם בלב אתה עדיין לא בזה.
כן, בכוח זה שלא בראש ולא בלב, ואני לא, אני לא מרגיש את זה, ואני מפוחד מהפרעה ומוטרד ממנה, אבל אני צריך בעזרת החברים וספרים ושיטה להגיד שזה לא אני, זה רצון לקבל שלי מרגיש, ואני צריך ללכת מעליו, זה בכוח.
כן. בכוח זה כנגד הרצון. כתוב שאברהם ניפץ את הפסלים. זה ניפץ אותם. זה צריך ממש בכוח, בהחלטה, בדעת החברה, למעלה ממה שהאגו שלי מראה לי, להחליט שככה קבוע מקובלים, ואני הולך עם זה ומנפץ את הפסלים.
לעשות מאמץ בעזרת חברים, למרות שאין לי רצון, אבל בכל זאת לעשות כל מיני פעולות כדי שכל דבר אני יכול לקשור לעינו מלבדו.
לקבוע בכוח זה בכוח החברים, כי לי אין כוח. להתפלל לחברים שיתנו לי כוח כך להתייחס לדבר הלא נעים לרצון לקבל שלי.
והחברים נותנים לי את הכוח הזה להתגבר מעל השכל הבריא שלי שמצייר לי דווקא מציאות הפוכה נגד הטבע שלי. כמה שאני אצליח לראות את החברים כגדולים, לקבל מהם את הכוחות, תנו לי את אותו כוח הזה לראות מציאות אחרת.
כן, הנה, אדם לא יכול להוציא את עצמו מבית האסורים, והכוח הזה זה כוח החברה. עכשיו אמר, כוח הערבות, שבעזרתו הוא יכול להוציא את עצמו.
לכן חייב לקשור את עצמו לחברה, לחברים, וכך למצוא בהם את הכוחות.
כן, וזאת העבודה שלנו ממש עכשיו. בואו נחשב, נפעיל בכוח, נדרוש מהבורא שלא יהיה כאן אף חבר שמנותק מלייחס עכשיו כל מחשבה ורגש לנו מלבדו.
כן, זה לקבוע את זה בסביבה, לשכנע את האחרים. אם אתה לא משוכנע, אז תשכנע את החבר. תיצור מצב שבו הסירייה תשכנע אותך חזרה, כי אתה את עצמך לא מצליח.
נכון, ובנוסף לזה אפשר לחפש דוגמאות, לראות איך החברים ממש דבוקים ונמצאים בזה, ומקרינים את זה, ולראות בהם את את הדוגמאות.
כן, זה כוח שאנחנו צריכים לבנות אותו לפני מעשה, לפני המצב, בהכנות, בבנייה כשאנחנו יכולים, ואז הוא ישרת אותנו ברגע האמת.
גם לזהות איפה שאני לא יכול לקשור ליהנות מלבדו, אז לבקש, כל הזמן לבקש שזה כן יבצע.
בכל רגע שאני מסוגל להתפלל